זוכרת איפה, איפה אנחנו? אנחנו בארץ הקודש? יפה. כן, בפסקה ראשונה למדנו, אני אקרא אותה שוב. פעם שעברה ציירנו איזה מבנה כזה של היכלות כאלה, כן. נזכיר את זה עוד מעט. נתקדם. כן. טוב, אז אנחנו באמת ב... הדבקות בהשם, יש לך... שומעות אותי יותר טוב? בכלל עובד את זה? אנחנו דרך התחייה, יש לכם? דרך התחייה? אוקיי, אני קורא שוב את הפסקה הראשונה, אותה כבר למדנו, ואני אחזור בקצרה על מה שדיברנו ונתקדם הלאה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. הדבקות בהשם היא התשוקה היותר טבעית לאדם. מה שהיא בכל המצוי כולו בצורה אילמת וחרשת, בצורה כוחנית פוטנציאלית, התפתחה באדם בצורה מושכלת והרגשית. אין התשוקה של הדבקות המוחלטת באלוהים חיים באור אינסוף דבר שאפשר להיות חילופו בטבע ההוויה. כשם שאנו מוכרחים לחיות, להיות ניזונים ומתגדלים, כך מוכרחים אנו להיות דבקים בהשם. הדבקות הנטבעת ממנו בכל מלוא נשמתנו מוכרחת להיות הולכת ומתפתחת בנו, הולכת ומתעמקת בהרגש, הולכת ומתחברת בהכרה ותבונה. בשום אופן לא תוכל האנושיות וגם כל ההוויה לחיות בלא הזרם של תשוקת הדבקות האלוהית, החי תמיד בקרבה, אף על פי שהוא באופן סתום ונעלם. אוקיי, אז כבר דיברנו על המשפטים המאוד עוצמתיים פה של הרב, שאומר... שכל יצור חי אפילו, כל יצור בעולם, כל המצוי כולו אפילו דומם צומח וחי, אבל כל שכן האדם, יש בו תנועה מאוד מאוד חזקה וטבעית, תשוקה לדבקות בהשם. אמרנו שהדבר הזה הוא לכאורה לא כל כך נראה על פני השטח, ואז פעם שעברה ציירנו את הציור של העולם על פי תורת הסוד, שזה נראה, אחרי זה חשבתי כמו מנורה. נצייר את זה שוב. אתם זוכרות את הציור הזה? בערך זה היה נראה ככה, רק בלי המנורה פה באמצע, זה היה נראה ככה. הפעם נעשה את זה מנורה. וזה יוצא מאוד יפה. שיש לנו את עולם העשייה, צריכות לראות? עשייה, יצירה, בריאה והצילות. עולם הצילות נקרא עולם האלוקות. עולם העשייה קשור אל הנפש, יצירה קשור אל הרוח, הבריאה קשורה אל הנשמה. יש לנו עוד מרחב שנקרא מרחב התוהו והקליפות. נכון, זה היה מבנה פעם שעברה. דיברנו על זה איך כל העולם כולו שוקק באמת למקור החיים, זה נקרא חיה, כן? נפש רוח נשמה חיה. למקור החיים שלנו, שהוא השלם, שהוא השלמות האלוקית, הטוב האינסופי. הכל שוקק על שלמות אינסוף. עכשיו נדבר קצת מעל עולם הקליפות, אחרי נחזור לעולם הקליפות. כל הנפשות שוקקות על שלמות אינסוף. אלא מה? שמי שחי בעולם הנפשות, בעולם העשייה, מוצא את השלמות בלחיות טוב. שיהיה לו בית קטן בערבה, עם משפחה, עם הרמוניה, עם קיום, כסף, כל מה שהוא צריך, אוכל, מזון, הרמוניה, סדר, קיום, כושר, בריאות, זה מספיק לו פה. הנפש היא רוצה להתקיים, לנפוש. לנפוש לאו דווקא מצד נופש, אלא מצד קיום, לשמור על הקיים. כמו הנפש הבהמית שלנו, היא פשוט רוצה להתקיים. מעל זה יש לנו רצון מפותח יותר, והוא הרצון הרוחי יותר שלנו, והוא רצון ליצור. אנחנו מוצאים את השלמות לא רק בזה שיהיה לי בית עם סדר, עם הרמוניה, עם משפחה טובה והרמונית בתוכה, אלא שאני גם אקום בבוקר ויהיה לי חשק ליצור משהו חדש, לפעול, לשנות, לממש את עצמי. זה קיים יותר בעולם הרוח ועולם היצירה. שם השלמות האלוקית שאנחנו כולנו שוקקים אליה. כל הנפשות שוקקות אל השלמות האלוקית, רק איך הם מוצאים אותה? בהרמוניה וסדר, בקיום. אם אנחנו זוכים לפתוח איזה ציר יותר עמוק בתוכנו, אנחנו גם פוגשים את תנועת הרוח שמשתוקקת לא רק אל שלמות של קיום, אלא שלמות של יצירה, של הוספה, של מימוש. זה עולם הרוח. מעבר לזה, בקומה יותר גבוהה, כן, דמיינו את זה להרמון, אם אתם זוכרות. להרמון שאתה רוצה להגיע אל המלך, אבל יש לך כל מיני חלות. בהיכל החיצוני, אתה נכנס לעולם, היכל הנפשות. ושם אתה מוצא הרבה הרמוניה.
אתה יכול לעבור בכל הרמות, או פשוט בעניין שאתה יודע איך אתה נמצא?
לא, יש נשמות שהן יותר איזה מהיר בהן. יש כאלה שזה... מאיפה את מושרשת? יש כאלה שבאופן טבעי הם מושרשים באצילות. נשמות אציליות, הם מיד... הם חושבים על טוב, הם חושבים על אלוקים.
כן,
אם רוצים לטפס, יש לנו את כל הקומות האלה. ואנחנו צריכים לטפס... אדם שלם זה אדם שכולל את הכל. שיש לו שלמות. בנפש, בעשייה, שלמות ברוח.
אבל אי אפשר להיוולד ככה שלם. כאילו, צריך לעבור עבודה כדי להגיע לאצילות.
יש נשמות שזה מובן להם מאליו. להפך, הן צריכות לבנות, לגלות את זה בעולם, זה המשימה שלהם. לגלות את זה בעולמות. הם מושרשים פה מאוד חזק. אבל עכשיו ליצור יצירה של קודש, לבוא מציאות של גן עדן בעולם הזה מתוך קודש. לרצות לממש את זה בתוך העשייה שלהם, בתוך הקיום. לאכול הצדיקים, פשוט להם קרבת אלוקים. פשוט להם שהחיים שלהם כל מיני דבוקים במקורם. ועכשיו לאכול ולרומם את האוכל לשם. זה מה שהם מכבדים כשהם אוכלים. זה נשמות אציליות. יש דבר כזה. הרב קוק היה נשמה אצילית. נשמה של שבת. הוא נולד כזה. עכשיו הוא צריך לגלות את זה בכל חיי הבריאה, היצירה והעשייה. לגלות את הקדושה הזאת. לגלות את קרבת אלוקים בתוך העולמות. בתוך שאר העולמות. בסדר, כל מה שאמרתי בציור הזה, פחות משנה לי עכשיו, הציור הזה הוא מאוד מאוד חשוב להרבה מאוד נושאים. אבל אני אומר אותו רק, כדי שנבין שבעצם בכל החיים כולם יש תנועה מאוד חזקה לדבקות באלוקים. גם בעולם העשייה, כשאת רואה אנשים מתרוצצים כדי שיהיה להם מה לאכול ולהתפרנס, ואפילו אפילו, אפילו בעולמות יותר שבורים, עולם התוהו והקליפות, שם יש הרבה בקשות חיים, אבל בקשות חיים מבקשים את אלוקים, אבל בצורה שבורה. הם רוצים סופר אהבה, אקסטרים של אהבה. אקסטרים של כסף. כל האקסטרים קשור אל התוהו. רוצים הרבה, מעבר. אין סופי, אבל לא בצורה דמיונית, לא בצורה אמיתית, לכן זה לא עולם. זה מרחבים של דמיונות. וגם שם, מה מניע אותם? כל העבודות זרות נמצאות פה. אדם שמתמכר לאליל הכסף. אז הוא נורא נורא רוצה להרוויח כסף, נורא רוצה ורוצה להיות עשיר, ועם הרבה 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 כסף. אוקיי, מה באמת מניע אותו? בעומק הלב, מחפש שלמות. השלמות הזאת מגיעה בצורה שבורה ודמיונית. ולכן זה גורם לו להיות, לפתח סוג של התמכרות ועבודה זרה. בסדר? אני חוזר בראשי פרקים על משהו שכבר דיברנו פעם שעברה, לכן פחות נדבר בצורה מקודדת. בסדר? התנועה שיש לנו פה זה תנועה שבסוף הכל בעומק מניע לקרבת אלוקים. באמת בעומק, דיברנו פעם שעברה על דקארט, או שזה בעבר יותר דיברנו. שבסוף, מה שבני האדם מחפשים בעומק החיים שלהם בצורה הכי כוללת את כל המציאות כולה, כל היצורים כולם מחפשים שלמות. מחפשים להידבק בשלמות, מחפשים להתקרב אל השלמות. שלמות זה שם נרדף לאלוקים. שלמות זה שם נרדף לאינסוף. למקור של כל הטוב. בסדר? דיברנו על הקיום, דיברנו על היצירה, וגם עולם הנשמה, זה הרצון להופיע טוב ולהופיע נועם. ולהופיע גן עדן. זה נקרא עולם הבריאה חשבות הגן עדן. בסדר? מקווה שזה נתן לכם, כאילו החזרה הקצרה, רק כדי להזכיר את המילים שפעם שעברה דיברנו עליהם הרבה יותר בעייפות. עכשיו הרב הולך לדבר על העבודות זרות. הילדות האנושית, ימי החושך האב והמגושם, הניחה בעולם יסודות חיים כאלה שעיכבו את הדבקות האלוהית שלה מהתגלות במלוא אורה. אין לשער את צערה של הנשמה העולמית הכללית והצער הפנימי הנשמתי של כל חי וכל אדם, על הלחץ הרוחני, על מניעת הטוב וגנוז בקרבו, המאיר כל כך, המעדן כל כך, המחיה חיי רוחב, חיי נצח, גובה ועוז. מוכרחים לו החיים הללו, הם עצם טבעו והווייתו. והנה באה חולשה אנושית ותא הסלילים מלמים, אלוהות חומרית גסה וזוללה, מוגבלת וחסרה ותסתום את כל החרכים. אומר הרב, הילדות האנושית זה התקופה של עובדי עבודה זרה לפני אברהם אבינו. בני האדם משתוקקים למשהו גדול, משתוקקים לשלמות, משתוקקים לאלוקים. אבל איפה הם פוגשים את אלוקים? אלוקים הוא מעבר להכל, הם לא יודעים איך לפגוש אותו. אומר הרמב״ם, מכירות את הלכות עבודה זרה, הלכות, תחילת הלכות עבודה זרה ברמב״ם? לא יצא לכם אף פעם לקרוא? אני אקרא לכם, זה הלכות מאוד מאוד חשובות להבין איך, מה זה עבודה זרה. עבודה זרה לא פסה מן העולם, היא רק פשטה צורה ולבשה צורה. אני אקרא לכם את תחילת הלכות עבודה זרה ברמב״ם, יש לכם ספר המדע לחלקכם? ספר המדע ברמב״ם, אין לכם? אני אקרא, יש לי במחשב, אבל מי שיש לה שיכולה לעקוב. הלכות מאוד חשובות ברמב״ם. הרמב״ם מתאר את השתלשות ההיסטוריה עד אברהם אבינו. אומר הרמב״ם ככה, תראו איך באמת צמחה עבודה זרה בעולם. המידע הזה של הרמב״ם הוא לא הגיע רק ממדרשים, הוא הגיע גם מהיכרות של הרמב״ם עם ספרי עבודה זרה עצמם. הרמב״ם היה בקיא מאוד בכתבי כל מיני דתות, מורה נבוכים, הוא סוקר את הספרים שעוסקים בזה. הרמב״ם עצמו הכיר את הדתות מאיפה הם הגיעו. והוא כותב ככה, בימי אנוש, אנוש היה נכדו של אדם שת אנוש, היה נכדו של אדם הראשון. ועליו כתוב, אז הוא חל לקרוא בשם השם, כלומר, אומר רש"י, אז הקריאה בשם השם הפכה להיות חולין. מה זה שהקריאה בשם השם הופכת להיות חולין? כי אנחנו היינו אולי קוראים את זה, אז הוא חל לקרוא בשם השם, שאז אנשים התחילו לקרוא בשם השם. אבל רש"י כותב, אז בשם חז"ל, מה זה אז אוכל לקרוא בשם השם בימי אנוש? שהקריאה בשם השם הפכה להיות חולין. מה זה אומר שהקריאה בשם השם הפכת להיות חולין?
שהכל קודש
דווקא? אוקיי, בימי אנוש, אומר הרמב״ם, טעו בני האדם טעות גדולה, טעות גדול, ונבערה עצת חכמי אותו הדור. ואנוש עצמו מן הטועים היה. אנחנו חושבים שאדם שת אנוש, כאילו, היה שם שישה אנשים בעולם. זה לא ככה. כל אחד נולדו לו אלפי אלפי ילדים, ולהם נולדו אלפי ילדים. ועד הדור השלישי בעולם היו פה כמה אלפים או מיליונים בעולם. הדמויות שהתורה כותבת לנו הן הדמויות הבולטות בכל דור ודור. וכאן שכל אחד... אנוש, כן, היה רשע. לפי הציור של חז"ל. בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול, מברא עצת חכמי אותו הדור, ואנוש עצמו מן הטועים היה, וזו הייתה טעותה. מה הייתה הטעות שלהם? אמרו, הועיל והאלוהים ברא כוכבים אלו, וגלגלים להניג את העולם, ונתנם במרום, וחלק להם כבוד, והם שמשים המשמשים לפניו, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד. וזהו רצון האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו. כמו שהמלך רוצה לכבד, העומדים לפניו, וזהו כבודו של מלך. כלומר, עומדים האנשים ואומרים, תראו, מה מנהיג את העולם? הקדוש ברוך הוא, אבל על ידי מי הוא מנהיג את העולם? על ידי הכוכבים והמזלות. זו הייתה תפיסה ששלטה אלפי שנים בעולם, שמה שמנהיג את העולם זה הכוכבים והגלגלים. הגלגלים זה כמו שכבות אטמוספריות שנמצאות בעולם. תראו את כדור הארץ, מסבור שכדור הארץ במרכז, ועליו יש כמו שכבות של אוויר שקוף, שבכל אחת מהשכבות האלה ממוקמים כוכבים, זה נקרא גלגלים. והגלגלים האלה מסתובבים יחד עם כל הכוכבים שעליהם, והם מנהיגים, משפיעים על המציאות שלנו מאוד. בסדר, במשפט אחד, מה זה תורת הגלגלים של הפילוסופים? וזה, העולם העתיק היה מאוד מאוד פיתח את הדבר הזה. יש ככה, תציירו את כדור הארץ, ומסביבו כל מיני שכבות כאלה אטמוספריות, שבכל אחת מהן יש הרבה מאוד כוכבים. בסדר? בתוך השכבות האלה, יש שבע שכבות כאלה, כל אחד מהם זה שכבה שקופה שיש בה הרבה כוכבים, והיא נעה באיזושהי מחזוריות, יש לה תנועה. זה יכול להיות תנועה לפה, זה תנועה לפה, ויש לה קצב משלה, לשכבות האלה. וככה היו רואים שהכוכב הזה, כל מקבץ הכוכבים הזה, זז לכאן, מקבץ כוכבים אחר זז לכאן, זז ככה. הגלגלים האלה והכוכבים זה לא היה עוד יצורים כמו שאנחנו יודעים היום, שזה בסך הכל כל מיני חומרים בשמיים, חומרים פיזיים, אדמה, גשמית, אלא הכוכבים האלה היו בעיני הקדמונים, אני מדבר עד לפני פחות מ-1,000 שנה, הדבר הזה היה בעיני הקדמונים ישויות רוחניות שמשפיעות על הקיום שלנו. אם נולדת בתקופה מסוימת, הגלגלים האלה משפיעים על הקיום שלך. יש לזה הרבה מאוד עולם שלם שהם פיתחו, שיש בו גם מן האמת, אני לא בא להגיד על אמירה שיפוטית, אבל ככה הם חשבו שיש לגלגלים האלה השפעה על המזל שלך, זה נקרא מזלות. יש לזה השפעה אם יהיה לך חיים טובים או חיים לא טובים. הם מנהיגים את העולם. אבל מה הכוונה הם מנהיגים את העולם? הם השמשים של המלך. אומר הרמב״ם, בימי אנוש, כולם האמינו שיש אלוקים, כולם האמינו שיש הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם. הם לא היו רחוקים מהמפץ הגדול, לצורך העניין. הם לא היו רחוקים מהבריאת העולם, אבל מה? הם אמרו, הוא ברא את העולם, אבל תראה איזה כבוד הוא נותן לכל הכוכבים האלה שינהיגו את העולם. הם כנראה רציניים. כבודו של מלך זה לפאר ולשבח את הכוכבים, את המשרתים שלו. כבודו של מלך זה לכבד את, את הכוכבים והמזלות. וזה רצונו של האל ברוך הוא, לגדל ולכבד מי שגידלו וכיבדו. כיוון שעלה דבר זה הליבם, התחילו לבנות לכוכבים מייחלות, ולהקריב להם קורבנות, ולשבחם ולפערם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה. כן, התחילו להקריב קורבנות לכוכבים, כי הכוכבים בסוף הם, הם המשרתים של המלך, הם מנהיגים את העולם, נמין? כן, כמו מלך שיש לו הרבה משרתים, אז הם המשרתים שלו, והם אלה בסוף אתה לא פוגש את המלך. אתה פוגש אותם, ורצון המלך שתחלוק להם כבוד, הקריבו להם קורבנות כדי לכבד אותם. זה היה עיקר עבודת כוכבים. על פי התורה יש בזה, יש בזה אמת, אבל לא שיש לזה ישות. אלא זה כמו סימן, כאילו...
זה לא סתירות כל ההשפעה.
תלוי את מי את שואלת. הרמב״ם יגיד שזה שטויות. שטויות גמורות. ואין לזה שום... האמונה בזה היא שטות ואיוולת. אבל הרמב״ם חולק עליו, אומר שיש בזה אמת. ויש בזה אמת כמו שיש ברפואה הסינית אמת, כמו שיש בכל מיני דברים שאנחנו... יש בזה אמת, אבל זה לא אומר שזה אלוקי. זה אומר שזה... אני יכול לדעת את העתיד לפי סימני כף היד, ולפי מראה העיניים, ולפי הכוכבים הזאת, מתי נולדת, ולפי דברים כאלה. מותר מה? מה מותר לפי הרמב״ם?
האם הוא אומר שיש בזה אמת, אז גם אפשר, אנחנו יכולים להשתמש בדברים
האלה? לפי הרמב״ן, בנון? לא. התורה אוסרת להשתמש בכוכבים, יש בזה אמת, כמו שיש אמת בעוד הרבה דברים, זה לא אומר שמותר להשתמש בזה. כי מה הבעיה שאת משתמש בזה? שאת מייחסת לזה, בדיוק, את מייחסת לזה משמעות בפני עצמה. ובסוף זה צינור לרצון השם. אז לא צריך להתייחס לזה יותר מדי ברצינות. אבל זה, האם זה קיים או לא קיים? זה קיים. כך לפי הרמב״ן. הרמב״ם חולק עליו. אבל בכל מקרה אומר הרמב״ם, חשוב לי רק שנראה פה את ההשתלשלות כדי שנבין מה זה עבודה זרה. אומר הרמב״ם, העבודה זרה התחילה בתור חלוקת כבוד לכוכבים ולמזלות כמשרתים את, את המלך, כמגלים את רצון השם במציאות. באו אנשים והתחילו להשתחוות להם ולפערם, וכך היו אומרים עובדיה היהודים עיקרה. לא שהם אומרים שאין שם אלוה אלא כוכב זה. הם לא סברו שהכוכב הזה הוא אלוקים. אלא שהוא משרת, שרצון האל. הוא שירמיהו אומר, מי לא יראהך מלך הגויים, כי לך יעתה. ירמיהו אומר, כולם יראים את השם. כי בכל חכמי הגויים ובכל מלכותם אין כמוך, ברור שכולם יראים את השם. ובאחת הוא יברו ויחסלו, מה טעות האחת שלהם? מוסר אבלים עצו. כלומר, הכל יודעים שאתה הוא לבדך, אבל טעותם וכסילותם שמדמים שזה ההבל רצונך. הם מדמים שזה שהם השתחוו לכוכב הזה, זה הרצון שלך. ככה היה תחילת עבודה זרה. הוא ממשיך המם ואומר, ואחר שערכו הימים, עמדו בבני אדם נביאי שקר, ואמרו שהאל ציווה ואמר להם, עבדו כוכב פלוני, או כל הכוכבים והקריבו לו, ונסחו לו כך וכך, ובנו לו היכל ועשו צורתו, כדי להשתחוות לו כל העם, הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ. ומודיעים להם צורה שבדם מליבו, ואומר, זוהי צורת הכוכב פלוני שהודיעו בנבואתו. אוקיי, פרק שני באבולוציה של העבודה זרה. השלב הראשון, שלב ראשון השתחוו לאלוקים. זה היה עבודת אלוקים. עבדו את אלוקים. שלב ראשון של עבודה זרה, התחילו להשתחוות לכוכבים. כמשרתים את אלוקים. שלב שני בא איזה נביא, נביא שקר, ואמר להם, תשמעו, הכוכב הזה אמר לי שצריך עכשיו לעשות איזה פסל, להשתחוות לפסל, וזה עובד את הכוכב. כן, אני לא ספרתי, לא סכם. וחשוב כדי שאחרי זה נבין, עבודה זרה, כמו שאמרתי, היא פשטה צורה ולבשה צורה. היא נמצאת היום בעולם בצורות שונות. לא כמו שהרמב"ם כותב, לא משתחווים לנו פסלים, אבל אותו תהליך קורה גם לנו. אז שלב, אמונה, בהתחלה זה היה אמונה באלוקים. אמונה ועבודת אלוקים. אמונת ועבודת אלוקים. זה לא עבודה זרה. אבל שלב ראשון של עבודה זרה אז אוכל לקרוא בשם השם, משתחווים לכוכבים. כמשרתי האל. שלב ראשון של עבודה זרה זה משתחווים לכוכבים כמשרתי האל. בא הנביא בשלב שני ואומר להם, אתם יודעים, הכוכב הזה התגלה אליי ואמר לי שצריך לעבוד אותו דרך זה שתבנו פסל, ובמקום להשתחוות אליו זה רחוק מדי. תשתחוו אל הפסל, והפסל זה הדרך שלכם לעבוד אותו. תקריבו קורבנות לפסל, ודרך זה תעבדו אותו. אז פסלים כמבטאים את הכוכבים. בסדר? עבודת הפסלים. עבודת פסלים כמבטאים את הכוכבים. זה היה הטעות השנייה. טעות שלישית אומר הרמב״ם. והתחילו על דרך זה, רק השלמת התמונה השנייה, התחילו על דרך זה לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי הערים ועל הגבעות, ומתקבצים ומשתחווים להם, ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריאה וראוי לעובדה ולהירה ממנה. והכהנים אומרים להם שבעבודה זרה הזאת תרבו ותצלחו ותצליחו ועשו כך וכך ואל תעשו כך וכך. והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו, הגלגל או המלאך דיבר עמם ואמר להם עבדו לי בכך וכך והודיע להם דרך עבודתו ועשו כך ואל תעשו כך ופשט דבר זה בכל העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו ולהקריב להם להשתחוות ולהשתחוות. בסדר? זה נקרא עבודת כוכבים. זה נקרא עבודת פסלים. שבעצם זה השתלשלות. בהתחלה עבדו את האל, אחרי זה הבינו שהכוכבים משרתים אותו, בוא נעבוד את הכוכבים, אחרי זה הכוכבים מתבטאים דרך צורות, בוא נשתחווה לצורות. ואומר הרמב"ם, וכיוון שערכו הימים, נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא יכירו, ונמצאו כל עמי הארץ והאנשים והקטנים, אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים. שהתחנכו מקטנותם להשתחוות לה ולעובדה ולהישבה בשמה. והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהם מדמים שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותם. אבל צור העולמים לא היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו, אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח, נוח, שם ועבר, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל, עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבין. אומר הרמב״ם, רוב העולם בשלב מסוים שכח את הסיפור הזה, כל העולם שכח את הסיפור הזה של אלוקים, ואמר, אני משתחווה, אז אומר, מה אומר? האנשים הפשוטים השתחוו לפסלים ואמרו, אז אני עובד את הפסל הזה, אז הוא ברא אותי, הוא ברא את העולם, הוא מנהיג אותי, הוא מביא לי שפע, הפסל הזה. הכהנים, כלומר, האנשים החכמים, הבינו שהפסל הזה הוא לא הנקודה, הוא רק מבטא איזה כוכב. הכוכב הוא זה שמביא את השפע. והתמקדו בכוכב. ורק בודדים בהיסטוריה, חנוך, מתושלח, שם ועבר, הם ידעו שכל הסיפור הזה של הכוכבים והפסלים זה איזשהו דרכים שהאנושות יצרה לעצמה כדי לפגוש את אלוקים, כדי לעבוד את אלוקים. זה משרתי המלך, הם בארמון נמצאים בחצר, אבל אנחנו באמת רוצים להגיע אל המלך. רק בודדים ידעו. רוב העולם עבד את הפסלים או את הכוכבים, כן. נקרא עבודת כוכבים ומזלות. כן, נקרא עבודת זרה, אין הבדל. זה מה שכתוב בתורה. מה זה? הלכות עבודה זרה ברמב״ם. זה בספר המדע. יש 14 פרקים ביד החזקה. ספר המדע יש שם הלכות עבודה זרה. פרק א' של זה. בסדר? זו שאלה אם הם עבדו אותו דרך זה, כי הרמב״ם אומר שהם רק איך הוא אומר? שהם ידעו אותו, שם ועבר. האם הם עבדו אותו? אני לא יודע. יכול להיות שהם כן עבדו אותו, אבל דרך הפסלים והכוכבים, שזה בעייתי. בתורה אנחנו רואים שכשניתן את התורה לעם ישראל, נאמר, לא ראיתם כל תמונה, לא תעשו איתי אלוהי פסל ואלוהי זהב, ולא, איך כתוב, לשמש או לירח או לכל צבא השמיים אשר לא ציוויתי. כלומר, אסור להשתחוות לשמש, לירח, שזה הכוכבים מזלות, וכל שכן לפסלים, לא תעשה לך פסל לכל תמונה. אז זה משניתנה תורה נגדק סיפור הזה. האם שם ועבר עבדו את אלוקים ישירות או דרך הפסלים? לא ברור כל כך ברמב״ם. אבל הרמב״ם עכשיו מתחיל את הלכה ג', כן.
אם עוד לפני אברהם היו כאלה שעבדו את השם באותה דרך, אז למה אומרים שאברהם הוא זה שהוא היה העברי הראשון
בעולם? וזה חלק מהנקודה שהוא שבר את הפסלים, והם לא. וגם הוא היה מייסד אומה. כלומר, הוא לא רק גלגל את זה מדור לדור, איזה מידע שעבר מרב לתלמיד או מאבא לבן, אלא היה לו עניין להפיץ את העניין הזה בעולם. בואו נראה את הדברים של הרמב״ם. תשימו לב, תהיו רגישות למילים של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, העולם היה מתגלגל, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל, עד שנולד עמודו של עולם. לראות את הציור הזה של איזו התגלגלות של העולם, זה משהו שקשור יותר לגלגול, לעולם עיגולי. עד שנולד עמודו של עולם שהוא זה קו ישר בתוך המציאות. מתוך איזה סיפור שהעולם הזה הוא, יש בו משהו, כוח אינרטי שמגלגל אותו כל הזמן, ויש בו איזה בקשת קיום תמידית. עוד רגע ניקח את זה לתיאור המנורה שציירנו. בסדר? אז תזכרו רק את העניין הזה של מתגלגל עד שנולד עמודו של עולם. כיוון שנגמל איתן זה, שזה אברהם אבינו, לפי חז"ל יש דעות שונות מתי בדיוק אברהם אבינו הכיר את בורו. יש דעות שבגיל 3, יש דעות בגיל 40, יש כל מיני דעות בחז"ל. הרמב״ם הולך פה שאברהם אבינו התחיל להכיר את השם בגיל, התחיל מגיל, מהרגע שנגמל, כלומר מהרגע שהוא כבר נהיה ילד קטן, הוא התחיל, ובגיל 40 הכיר אברהם את בורו. בוא נראה. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, והתחיל לחשוב ביום ובלילה. והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ומי יסובב אותו? כי אי אפשר שיסובב את עצמו. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי כוכבים וטיפשים. ואבי ואמו וכל העם עובדי כוכבים, והוא עובד עמהם. וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. וידע שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, ואין בכל הנמצא אלוה חוץ ממנו. וידע שכל העולם טועים ודבר, ודבר שגרם להם לטעות, זה שעובדים את הכוכבים ואת הצורות עד שאיבד האמת מדעתם. והרמב״ם, כל העולם איבד, אברהם אבינו התחיל מדעתו להתבונן בעולם, והוא חשף בעצם את הרובד הזה, שנמצא בתוך הסיפור. והוא רואה אנשים עובדים את הכוכבים והמזלות. אומר הרמב״ם, אומר אברהם אבינו, באמת, מה אתם בעצמכם רוצים כשאתם עובדים את הכוכבים והמזלות? אתם באמת רוצים את אלוקים. אתם באמת רוצים לעבוד את אלוקים. אלא מה? שבגלל שהתקבעתם על הביקוש החיצוני של הכוכבים והמזלות, נתקעתם במשרתים, שכחתם להגיע אל המלך, אבל אתם באמת רוצים את המלך. ולכן, בין 40 שנה הכיר אברהם את בורו, כיוון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני רוכסדים ולערוך דין עמהם, ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר הצלמים, והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם, ולא ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך, כדי שיכירו כל הברואים הבאים, וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהם כל העם, כמו אלו שהם מדמים שאין שם אלוה אלא אלו. כיוון שגבר עליהם בראיותיו, וביקש המלך להורגו, ונעשה לו נס, ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם, ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר וממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא, שנאמר ויקרא שם בשם אדוני אל עולם. וכיוון שהיו העם מתקבצים אליו ושואלים לו על דבריו, היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים. לפי חז"ל, אברהם אבינו חיבר, כך אומרת הגמרא בעבודה זרה, חיבר 400 ספרים על הטעות של עבודה זרה, 400 ספרים. וישב, והודיע ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומזהיר, ויצחק הודיע ליעקב, ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיק כל הנלווים אליו, ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי, ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם ולשמור מצוות אברהם, וציווה את בניו שלא יפסיקו, ייפסקו מבני לוי, ממונה אחר ממונה, כדי שלא תשכח הלימוד, והיה הדבר הולך, ומתגבר בבני יעקב ובנלווים עליהם, ונעשית בעולם אומה, שהיא יודעת את השם, עד שערכו הימים לישראל במצרים וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודת כוכבים כמותם. אז במצרים היה איזה נסיגה, חוץ משבט לוי שעמד במצוות אבות, ומעולם לא עבד שבט לוי עבודת כוכבים. וכמעט קט היה העיקר ששתתל אברהם נעקר, וחוזרים בני יעקב לטעות העולם וטעויותן, ומאהבת השם אותנו ושמרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה את משה רבנו רבן של כל הנביאים ושלחו, כיוון שהתנבא משה רבנו ובחר השם ישראל לנחלה, הכתירה ממצוות והודיעה דרך עבודתו, ומה יהיה משפט עבודת כוכבים וכל התועים אחריה. עד כאן. היסטוריה היהודית ככה בכמה מילים. תראות שאברהם אבינו, בעצם הבשורה הגדולה שהוא חידש לעולם, זה לא עד כמה העבודה זרה היא שקרית. כל מי שמתבונן קצת באיזה ילד הודי שמשתחווה לפסל, אומר בואי נה, זה טיפשי. אברהם אבינו לא היה, הגאונות של אברהם אבינו זה לא היה שהוא ידע להגיד לבני האדם, הפסל הזה לא ברא את העולם. ושאברהם אבינו ידע לזהות שבאמת הבקשה הפנימית של בני האדם כולם, היא התחילה מבקשת אלוקים. אלא, שעם השנים, בני האדם הלכו והגשימו את המפגש שלהם עם אלוקים דרך המשרתים. והם עצרו במסכים. הפכו את הגלגלים לעניין, את הכוכבים לעניין. אפילו, בסוף אפילו לא את הכוכבים והגלגלים עצמם, אלא את מה הדרכים שמתבטאות בעולם, דרך הפסל הזה או הפסל הזה. למה אני אומר שהתהליך הזה הוא כל כך משמעותי לנו? הרי זה היסטוריה, זה פרה-היסטוריה. למה זה משמעותי לנו לימינו? בגלל... מה? לגמרי. גם בעולם שלנו, כל העבודות זרות למיניהם בעומק, בעומק, הם בקשת אלוקים. בעומק, בעומק, העולם מבקש את אלוקים. אלא מה? שהוא אומר, איך אני פוגש את אלוקים? הוא כל כך גדול, זה גדול עליי, זה אינסופי. זה מושלם מדי. איך אני פוגש את זה? נפגוש את זה דרך הכוכב, עזוב, בואו לא נדבר גבוה מדי. בואו נפגוש את דרך המשרת שלו. מה המשרת שלו? אני פוגש שלמות חלקית, ואני אומר, בואו נעצור שם. פוגש שלמות חלקית שהיא דירה נאה, אישה נאה, כלים נאים, משפחה הרמונית, סבבה. הקיום הטוב. זה גילוי של אלוקי. זה יהיה הגלגלים והכוכבים של עולם העשייה. איך אני מוצא פה בתוך הטבע של החיים, של הקיום, משהו ככה מסודר, הרמוני, טוב. איך אלוקים מתגלה אליי פה? אני עובד את זה. אני משתעבד לזה. איך אני משתעבד ליצירה? הרי הוא מתגלה גם, זה גם סוג של גלגל. אם תרצו, קצת הוא קורא את זה בצורה מופשטת, אבל תורת הגלגלים, תורת הכוכבים, יכולה להתגלות גם בצורה כזאת. עולם העשייה הוא גם סוג של גלגל. יש משהו שמתגלגל, שמניע את העולם. זה סוג של גילוי אלוקי, שדרכו הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בעולם עם אצבעות, אומר, אתה עכשיו בוא לפה, אתה ערך החיים כאלה. מופיע בעולם דרך בקשת הנפש של ההוויה. נפש ההוויה נקראת עולם העשייה. משהו שמקיים את העולם, דואג לקיום של העולם. זה גלגל שמניע את כל בני האדם ואת כל היצורים כולם להתקיים, לשרוד. הדחף המיני, הדחף לאכול, הדחף להתפרנס. זה דחף שמניע אותך מבפנים, זה גלגל שמניע אותך. יעמוד שלמה המלך מול הסיפור הזה ויגיד, הכל עוול. זרח השמש ובא השמש, הוא יוצא לעבודה, חוזר מהעבודה, אוכל, ובשביל מה כל זה? אבל זה גלגל שמניע את העולם. ככה היה העולם מתגלגל, ויש כאלה שהם מתמכרים אל הגלגל הזה, הם עובדים אותו. הם עובדים את הייצוגים שלו. שעולם העשייה, אחד זה כסף, אחד זה פרנסה, אחד זה קיום, אחד זה משפחה, וזה בעולם התיקון, בעולם הטוב. בעולם הטוב הוא, הם יעבדו את כוח האהבה ובצורה שבורה. לא את כוח האהבה של ההרמוניה, אלא כוח האהבה של הדיסהרמוניה. אז עוצמה אדירה של אהבה, עוצמה אדירה של כסף, עוצמה אדירה של מין, עוצמה אדירה של התרבות, והם ילכו לפה. אבל בעולם הקיום, אפילו בגלגלים הטובים, מה בא אברהם אבינו? הוא לא, אל תדמיינו את אברהם אבינו, הוא בא אל לאבא שלו, כמו בכל המדרשים, ככה הרמב"ם היה אומר. שהמדרשים שאנחנו קוראים, שאיך אברהם אבינו מגחיח את הפסלים בבית אברהם, כן, שהוא שם את, הוא שובר את הפסלים, קראות את זה, ואז הוא שם את המקל בידיים של הפסל הגדול. זה לא, יגיד הרמב"ם, זה לא שבאמת עובדי עבודה זרה חשבו שהפסל הזה הוא הכי חזק, ואז אברהם אבינו גילה להם שלא. דבר אבינו גילה להם שבעצם מה אתם מבקשים? באמת, אתם מבקשים בעומק את אלוקים. אל תעצרו עם איזה מסך מסוים שהוא גילוי אלוקי, כי יום אחד הקטנים, קטני הדעת, יחשבו שהוא בעצמו אלוקים. תבקשו אותו בעצמו. תשתחררו מהפסלים. תשתחררו...
מה המקום של הרצונות של עולם העשייה?
השאלה אם את באה מפה או באה מפה. אחרי שאת... חי בחיי קרבת אלוקים, את רואה את כל זה כלבושים. אחרי שפגשת את המלך, את רואה את כל הארמון כהופעתו של המלך. אין לו קיום כשלעצמו. ואת רואה את הטוב לב שיש בעולם, והנועם שיש בעולם, והמאור פנים בין אנשים, כגילוי אלוקים. ואת רואה את היצירה שלך, והפיתוח, והמימוש העצמי שלך, כגילוי אלוקים. ואת רואה את חיי העשייה שלך, והקיום שלך, והמשפחה שלך, כגילוי אלוקים. זה מה שנקרא, אל מול פני המנורה יאירו שבעת המלך. כל המנרות, מנרות מהירות אל הנר המרכזי. אבל אם לא, אז יש קיום, יש לי קיום, הנה זה אלוקים לפני עצמו. בסדר, אם אברהם אבינו ידע, אברהם אבינו חז"ל, אסטרולוג גדול היה אברהם אבינו. הוא ידע, הוא שלט בכל ההשפעה של הכוכבים והמזלות, עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא אומר לו, צא מהצטגנינות שלך. למה צריך להגיד לו? כי אברהם אבינו ידע בכוכבים, הוא ידע איך זה משפיע. הוא לא חשב שזה לא משפיע, אבל הוא ידע שזה משפיע השפעה אלוקית. הוא רואה את התמונה מנקודת המרכז, לא מה... הוא עמודו של עולם. כל הגלגלים הם איזה גלים שנוצרים כי יש פה מישהו שמשפיע מבפנים, ולא שיש להם קיום כשלעצמם.
הבעיה הגדולה זה כאילו שאז יבואו דורות של אנשים שלא מבונים ולא מקושרים לזה ויעבדו כאילו...
זו, אז יהיה באמת חמור, כי זה יהיה הגשמה. כי זה יהיה לנתק את זה מהמקור. זה יהיה מוות. כשנתק את הלם מהעץ, את יכולה להשתעשע באיזה ענף של העץ, ולהגיד, זה הנחלתי. אני בעולם העשייה, פה אני פוגש את השם, אין לי שאיפות מעבר. ואת יודעת שזה גילוי אלוקי. זה לא נורא. מה נורא? שאדם מנתק את זה מהמקור ואומר, זה החיות של עצמו.
אבל אם אני יודעת שזה, כאילו אמרנו קודם, שאם אני עובדת את זה, אבל אני יודעת שזה משהו גדול, זה גם נחשב עבודה זרה.
נכון.
כאילו, אז...
באה התורה ואסרה אפילו את זה.
כאילו, זה מוזר לי קצת שזה, שדבר כזה, הוא נכלל בשלוש עברות, כאילו, שנמסור עליהן בנפש.
כי את רואה את רמת הנזק של זה, את רואה את רמת הנזק של זה, שזה מנתק את העולם מאלוקים, ברמה הכי חמורה. רואים שאיסורי עבודה זרה בספר דברים, שם בעיקר מתרכזים איסורי עבודה זרה, את רואה שיש שם שני צירים מרכזיים של איסור עבודה זרה. ציר אחד זה תיזהרו לא ללמוד עבודה זרה מהגויים שאתם הולכים עכשיו להיות בתוכם. וציר שני שהוא בעיקר פרקים ה' דלת ה' בספר דברים, זה איסור עבודה זרה שבא ממעמד הר סיני. ראיתם כאלה דברים גדולים, תיזהרו, לא ראיתם כל תמונה. ישמר לך, הוא שמור נפשך מאוד, תנשכח דברים שראו עיניך, ואז סדרת איסורי עבודה זרה, בתוך פרק של התגלות. מה שייך עבודה זרה עכשיו, בתוך מעמד הר סיני אתה מדבר איתי על איסור עבודה זרה, כן, כי לפעמים דווקא מי שכל כך מבקש את המלך, הוא יכול לעצור באיזה שלבים בדרך ולחשוב שהוא ראה משהו, שהכוח הזה שהוא עכשיו מבין שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו, זה העניין. וזה גם מסוכן. היום אנחנו רואים את זה, שזה עבודה זרה עדינה, אבל שבסוף הריחוק הגדול מהשם נוצר מזה שבני האדם בחרו להם איזה שהם אידיאלים אחרים להתמקד בהם. וגם זה סוג של מסך מהמלך. צודקת שזה לא יהיה ברמת איסור חומת עבודה זרה, מי שהיום משועבד לכסף, לא יוציאו אותו להורג בבית דין של סנהדרין. כעובד עבודה זרה. אבל זה אותו רעיון שעומד מאחורי הסיפור. עכשיו אני חוזר רק לדברים של הרב, נסיים בזה. שבילדות האנושית הייתה בקשה עצומה לקרבת אלוקים. ובגלל כל הציורים האלה של העבודות זרות למיניהם, הגלגלים והכוכבים והעבודות זרות למיניהם, אומר הרב, הייתה נשמה אלוקית, נפש עולמית, נשמה גדולה, מלאה תשוקה לקריבת אלוקים בתוך העולם שעצרו אותה, עם כל מיני מסכים. כן, תראו את הלשון של הרב. ומציירים אנו לנו, בפסקה השלישית, ומציירים אנו לנו נשמה גדולה ענקית, לכל מלוא שאיפותיה, את תשוקתה הכבירה לחופש ואור, את צערה החזק, את מחובה הנמרץ, על אלבון הטבל, נשמת אברהם, איך היא מתמרמרת בראותה את האושר, את האור המוכן לכל, לכל החי, לכל נשמה. ארוך והאלוהי הקורא להוויה, יהיה אור, הקורא לכל פרט, ימלא אושר, גודל, גובה ונחת, טוב וגבורה, אהבה ונעימות, והבארות נסתמו. סתמו פלישתים וימלאו מפר, איך מתפרץ הערים מהסוגר, איך נוטלו את מקלו בחרון, משבר את הצלמים, קורא בכוח לאורה, לאל אחד אל עולם. זאת אומרת, את התיאור הזה שעברה לנו נחזור פעם הבאה, בעזרת השם, וקצת נעמיק בו, יש פה, כמו שאתם רואות, יש פה, מעבר לסיפור של החזרה את האמונה באלוקים לעולם, יש פה החזרה של איזושהי גאולה לנפש העולם, לנפש האדם. הרב מתאר פה איזו גאולה שעברה מבינו בא לתת לעולם. לא רק שהוא בא לתת לעולם מחדש את האמונה שעבדה לו, כמו שזה מצויר אולי ברמב״ם, אלא שעברה מבינו בא לגאול את האנושות, לחבר אותה אל האור, אל הטוב, ולהוציא אותה מעולם החושך. בסדר, זה מושגים שפעם הבאה נפתח אותם קצת יותר. מה בעבודה זרה יוצר כל כך עולם חשוך, עולם מוגבל? אני אגיד במשפט אחד, אבל פעם הבאה נפתח את זה יותר, שאם אתה מצייר את... אם האלוקים שלך מוגבל, גם אתה מוגבל. אם האלוקים שלך הוא רק הקיום, האדם נברא בצלם אלוקים. אם אתה מצייר את אלוקים בצורה מוגבלת, כוכב פלוני, פסל פלוני, כוח פלוני שיש בעולם, זה האלוקים שלך, זה הכוח שמניע לך את הקיום, גם אתה מוגבל, גם כוחות הנפש שלך מוגבלים, גם כוחות החיים שלך מוגבלים, ואתה חי בעולם חשוך, אתה חי בעולם מוקטן. וחלק אולי עיקר הגאולה של האנושות כולה, תלויה בגאולת האמונה. צריך פעם הבאה לפתח את זה יותר. שיהיה חודש טוב, ושמח. בעזרת השם.